היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי טלרס, הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. האורח שלי היום הוא מעצב בכל רמה חבריו ושסה גידיו. הוא בוגר המחלקה לתקשורת חזותית במכללת שנקר, מוביל ומנהל צוות עיצוב מוצר במטא, שכולנו מכירים יותר כפייסבוק, מרצה לעיצוב בשנקר והוגה שיטת פיבו דיזיין סיסטם. עוד כסטודנט לתקשורת חזותית כבר החל לעבוד כמעצב בחברת תוכנה אמריקאית, ולאחר מכן הקים סטארט-אפ משלו בשם פיקספליט. בהמשך הצטרף לסטארט-אפ נוסף כשותף, ולפני שהחל את המסע במטא, הספיק לשמש כדירקטור עיצוב וחוויית משתמש במובית. כמי שמכירו אותו אישית, אני מעידה שמעבר לכל התארים הללו, לו, הוא גם אחד האנשים הנחמדים יותר שאי פעם יצא לי להכיר, שזה לא פחות חשוב. אז אנחנו הולכים לדבר היום על עיצוב מהיבטים שונים, ובעיקר דרך פריזמת העברת מסרים ויצירת סיפור. אז שלום לך, עדי בינדר. כבר הרבה זמן לא נפגשנו.
נכון, שלום נטע.
מה העניינים? בסדר, אני מעולה. מצוין, מה איתך?
מצוין. תקופה מעניינת. לכולם.
אני מסכימה, אז בכלל בעולם ההייטק זה תקופה מרתקת, מאתגרת, מעניינת לחיות בה. אולי ניגע גם בזה, אבל אני רוצה ככה שנתחיל, לפני שנתחיל, אתה יודע, לרדת ולצלול לעולם העיצוב שלך, שאתה שוחה בו חי אותו, אחת השאלות שתמיד מעניין אותי לשאול את השאלות הראשונות, שמעניין אותי לשאול את האורחים והאורחות בפרקים כאן, זה מה זה בעצם סיפור טוב? מה יש בו? מה אין בו? מה לא צריך להיות בו? איך הופכים סתם סיפור לסיפור טוב? עוד הרבה לפני עיצוב, ואני מתחילה עם השאלה הזאת איתך.
כן, שאלה מעולה. מה הופך לסיפור, לסיפור טוב? כמובן שכל סיפור תלוי הנושא שלו. אני תמיד אוהב סיפור בעצם, לפחות במקום של המעצב או בן אדם העובד ופותר בעיות, הוא גם הרבה להיות מסוגלים להראות את העתיד. לשים אותי בנקודה שאליו אני רוצה להגיע לה. זה לא אומר עכשיו להגיד לי מה קורה בסוף הספר, זה קצת לקרוא את האחורה של הספר ולתת לי מספיק אינפורמציה כדי לסקרן אותי, להכניס לי פנימה, להבין איזה סביבה אני נכנס אליה, ובעצם לייצר לי איזשהו environment חדש שבעצם אני יכול לשחות בתוכו, וכל סטורי יש לו תפקיד אחר, נכון? יש פה סטורי שהוא לשם ההשערה, יש פה סטורי שהוא לשם השכנוע, יש פה סטורי שהוא פיץ', נכון? אנחנו עושים פיצ'ינג המון, וסטורי טלינג הוא חלק מהגדולים ביותר בפיצ'ינג בסופו של דבר. יש הבדל גדול בין לעשות פרזנטציה על משהו לבין למכור משהו, לעשות לו פיץ'. אז השאלה הזאת, כמו אני מאמין הרבה מהשאלות שנדבר היום, יש להם... זה פחות 0 ו-1, של לאן אנחנו מנסים להגיע, אבל לפחות בעולמות שאני חי בתוכם, המקום של הסיפור בא בעצם או לפתור בעיה, או בעצם להעביר איזשהו מידע בצורה שהיא הכי נכונה ומסקרנת, ולחבר את הצופה או הקורא או מי שמקשיב בעצם בצד השני, למקום שאתה רוצה להיות בו. אז כן, וכל סיפור. יש קומדיה, יש מתח, יש דרמה. אנחנו משתמשים בכלים אחרים להכניס את הצופה, אני מאמין, בכל אחד מהם, נכון?
אנחנו, כן, אנחנו עוד נדבר על זה באמת לא מעט לאורך השיחה. אז תגיד, בעצם, מה מלכתחילה משך אותך, כבר ככה זרקת את כל העניינים של העיצוב, או לא את כולם, אבל התחלת לגעת בהם ולשזור כבר בתשובה הראשונה, אבל מה משך אותך בעצם לעולם הזה מלכתחילה? זה איזשהו תחום שידעת כאדם צעיר שאתה רוצה לעסוק בו, או שאיכשהו מצאת את עצמך מתגלגל אליו?
האמת שיותר נכון שהתגלגלתי, אבל... מצאתי את עצמי תמיד ברוב החיים שלי אוהב לפתור בעיות. זה, זה יכול להיות בעיות קוגניטיביות כביכול, או משהו שמדברים עליו, זה יכול להיות משהו פיזי, אני צריך לבנות משהו עכשיו. אני מאוד אוהב אתגרים, ואנחנו חיים בעולם שהיום יש לך כלים לפתור פחות או יותר כל מה שאתה רוצה. אונליין, ללמוד אותו, איך נכון. אני אישית זה ציפור מצחיק קצת, אני אעשה את זה בקצרה. אני בכלל עבדתי בחברה שמכרה תוכנות פוטושופ ואדובי וכל מיני software stuff בתור איש מחירות. והייתי בין, לא יודע, 21, 22, גרתי בלוס אנג'לס, ובכלל נכנסתי לזה כי מכרתי ואמרתי, מי האנשים האלה שמוציאים את זה? $1,000 על התוכנה שקוראים לה פוטושופ. זה היה פוטושופ 3 או משהו כזה.
אוקיי.
קצת להבין מה זה הדבר הזה, התקנתי את זה, התחלתי לשחק עם זה, ראיתי, זה כלי מגניב, זה בעצם נותן לך ליצור, בעצם יוצר פה בסופו של דבר, ואני בן אדם שאוהב ליצור. ואז זה היה בול בתקופה שחיפשתי כזה, אוקיי, מה עושים עם החיים עכשיו? סיימנו, גדלתי בלוס אנג'לס, באתי לעשות צבא, וחיפשתי מה עושים. וזה קצת נדלקתי על המקום הזה, וזה קצת אמרתי, אוקיי, מה עושים אנשים שלומדים פוטושופ? הם לומדים עיצוב גרפי, תקשורת חזותית, רגע, ללמוד את זה פה או שם. ואז בסוף באתי לארץ, נרשמתי לשנקר ולמדתי שם עיצוב. אני תמיד אומר לאנשים שאני הכי במקרה נחתי בתוך עולם העיצוב, זה יכול להיות לפתור פתרונות בכל מיני דרכים בסופו של דבר. אבל כן, ומשם לפה וכל הנשם, אני בעצם התחלתי את העבודה הראשונה שלי בתור מעצב כפתורים בחברה שקוראים לה Life Person ב-2005, והצבתי אלפי כפתורים, כמה כפתורים הצבתי.
ומשם זה קצת לקח. כמה כפתורים כבר אפשר לעצב בקריירה?
את מבינה, את מבינה. זה קצת כזה התגלגל משם. אני קצת כזה שדברים טובים קורים, אני משתדל להמשיך איתם ולראות שזה מתפתח למשהו אחר. והנה, 17 שנה אחרי, אני אומנם לא מעצב כפתורים כבר, והמון מהדברים שאני עושה ביום יום הם לא נוגעים רק בעיצוב, אבל עדיין חזק בתחום, כן.
מעניין. טוב, אז תראה, עיצוב, מי כמוך יודע, זה בעצם עולם שהוא מאוד מאוד רחב. קצת מזכיר, אני מגיעה משיווק, אז תמיד אני יודעת לעשות את ההקבלה הזאת, אבל עיצוב זה עולם באמת מאוד רחב, שהוא מורכב מהמון המון תתי תחומים. אז אנחנו היום בפרק הזה, אנחנו ברשותך, מה שנקרא, נתמקד בעיקר בעיצוב מוצר, ועיצוב מוצר וחוויית משתמש, ונהיה אפילו עוד יותר ספציפי מזה, בתוך פלטפורמות טכנולוגיות שבעצם זה העולמות שלך. ומכיוון שהמאזינים והמאזינות של הפודקאסט הזה מגיעים מכל מיני רקעים, אני אשמח שאנחנו נתחיל כזה בצד הכי ראשון, ותסביר טיפה בעצם מה זה עיצוב מוצר, איך התחום הזה התפתח לאורך השנים, למה אנחנו צריכים אותו בכלל כאיזושהי פרופסיה נפרדת במרכאות עיצוב רגיל?
פעם פרודקט דיזיין, שהיית אומרת למישהו, פרודקט דיזיינר, זה היה מקושר, אני מאמין, הרבה יותר לאינדסטריאל דיזיין, מעצב מוצר פיזי.
כן.
ובשנים של האינטרנט, לפחות בעולם שאני חי בו משנות 2000 פחות או יותר, התפקיד הזה של פרודקט דיזיין התפתח להיות משהו שהוא עדיין מוצא את מקומו, עד שמרמה שיש היום תוכניות לימוד שמסתגלות אליו יותר ויותר. בהתחלה פרודקט דיזיין היה יותר גרפיק דיזיין בעולמות שאני מגיע מהן, נכון? היה שומעת גרפיק דיזיין, UI דיזיין, UX דיזיין, UI UX דיזיין, כל מיני, ויש גם פרודקט דיזיין. פרודקט דיזיין בסופו של דבר בא לפתור בעיות, כמו כל דיזיין בכלל. זה יכול להיות פעם משהו פיזי, משהו דיגיטלי, משהו קוגניטיבי. אז פרודקט דיזיין היום בעולמות שאני חי בתוכו, בא לתת פתרונות לאנשים, בא לשפר להם את החיים, בא בעצם להקל על כמה שיותר אזורים בחיים שלנו. אני אישית יצא לי להיות בהמון המון תחומים בתחום, עבדתי בעולמות השירות לקוחות, עבדתי בתחבורה ציבורית, עבדתי בסושל, עבדתי בטלפוניקה, היום אני עובד בעולמות של, כן, זה social networks, אבל מן הסתם יש שם הרבה יותר רבדים של social messaging, communication, communities, כל מה שבא איתו. אז יש שם לא מעט דברים. Product design היום בעולם שאני חי בתוכו הוא קודם כל, design הוא חלק מכולנו. זה שיש פונקציה של design בצוות, זה נחמד, אבל דיזיין הוא חלק מכל האחריות של כל הצוות בסופו של דבר, נכון? שאתה מעצב איזשהו מוצר, יש פה עיצוב טכני, יש פה עיצוב מרקטיאלי, יש פה עיצוב של המוצר עצמו, יש פה עיצוב של דאטה, עיצוב של המון דברים בסופו של דבר, נכון? מעצב לבד קשה מאוד לסיים מוצר רק עם מעצב, נכון? אנחנו צריכים את כל הפונקציות מסביבנו בעצם לדלבר בסופו של דבר את המוצר. אז דיזיין הוא פונקציה אחת מתוך לא מעט פונקציות אחרות שנמצאים בצוות שאתה בונה בעצם מוצר. פרודקט דיזיין פרופר, כן, פותר בעיות בסופו של דבר.
אוקיי.
שיש לו המון פונקציות בפנים.
אז אנחנו באמת ממש עוד כמה דקות, מה שנקרא, נגיע לכל הנושא הזה של עבודה בצוות ואיך בונים סיפור שהוא מתאים לכל החלקים בצוות, אבל בוא נגיד שבחמש דקות האחרונות עשיתי הסבת מקצוע והפכתי להיות מעצבת מוצר. איך לתפיסתך, אני כמעצבת צריכה בכלל לגשת לפרויקט מוצרי או לעיצוב של פיצ'ר מסוים, איזושהי תכונה מסוימת במוצר שאני עובדת עליו, מה השלבים שאני צריכה לעבור כדי שבאמת התוצאה שלי תהיה מוצלחת, או כדי שאני אוכל להעניק שירות עיצובי מעולה למי שאני עובדת איתו? מה אני צריכה בכלל לחשוב עליו מלכתחילה?
כן, שאלה מצוינת. בסופו של דבר יש המון frameworks, המון שאנחנו רוצים לעבוד בתוכם. איך אומרים framework בעברית?
מסגרות עבודה.
כן, זה לא נשמע סקסי כמו זה. Anyways, frameworks. יש המון frameworks שאתה רוצה לעבוד בתוכם, ויש המון תהליכים. ואחד הדברים שהכי חשוב בסופו של דבר לכל מה שאנחנו עושים, זה איך אתה מודד הצלחה. ואיך שאתה מודד את ההצלחה של משהו, מאוד יגדיר לך המון מהתהליך שאתה תעבור איתו. יש כל מיני frameworks שונים בפייסבוק, מטה אצלנו, אחד הפריימוורק שאנחנו משתמשים בהם לא מעט זה understand, identify and execute. Okay? זה שלושה שלבים בעצם בתוך כל תהליך, שקודם כל אתה רוצה לצלול ולהבין איזשהו נושא ב-understand work מאוד מאוד לעומק לכל מה שקשור לזה, research, data, לדבר עם אנשים. אחרי זה אנחנו נעבור ל-identify phase, what have you identified בתוך התהליך למידה שלך בסופו של דבר, שהוא נראה מספיק impactful ומעניין להפוך אותו להיות איזשהו משהו שאתה רוצה לפתור. אחרי שבחרת בעצם על מה אתה רוצה להבין, מה אתה רוצה לפתור, אנחנו נעבור לצד של ה-execute, שאוקיי, מה הדרך הכי מהירה בעצם להבין האם יש פה משהו, האם יש לנו איזשהו סיגנל, האם זה משהו מספיק מעניין. הכל חייב להיות מאוד intentional, זאת אומרת שכל דבר שאתה עושה חייב להיות מגובה עם איזשהו סוג של דאטה, איזשהו סוג של שיפור. דאטה דרך אגב זה משהו שהרבה אנשים גם ישר רואים מספרים בגרפים, גם ללכת ולדבר עם קולגות על איזשהו משהו, זה סוג של דאטה, לעשות research, qualitative, quantitative, זה גם סוג של דאטה בסופו של דבר. אז יש לנו את ה... כמו הרבה מהדברים שאנחנו עושים בעולמות דיזיין, אנחנו מתחילים עם בעיות מאוד גדולות, אנחנו מתחילים לפרק אותם לבעיות יותר קטנות, עד שככל שאת מפרקת את הדברים, הם הופכים להיות מבעיות לפתרונות בסופו של דבר, פתרונות יותר, פתרונות יותר קטנים. אז ברגע שאתה מצליח להבין, אוקיי, אם אנחנו מדברים על סיפור, נכון? מה קורה בסיפור בדרך כלל, או לא כל סיפור, אבל ספר, סרט, נכון? הדקות הראשונות, אנחנו בעצם, we are setting the environment. אנחנו רוצים להבין איפה זה,
כן,
איפה אנחנו נמצאים.
כן, את האקספוזיציה, בדיוק, את הקונטקסט.
כן, מי, who is the characters וזה. ואז בעצם שלב משהו יקרה, נכון? לטוב, לרע, מישהו נחטף, מישהו גדל, מישהו graduate, מישהו פותח עסק. אז מזהים איזשהו שינוי בעצם אחרי האקספוזיציה, בסטטוס קוו, מה שזה לא צריך להיות. ואז האקסקיושן של הדבר הזה זה, אוקיי, מה קרה בעקבות הדבר הזה? כן? עוד דבר שאנחנו משתדלים לעבוד איתו אצלנו באמת, אז זה לחשוב קדימה ולהגיד, בעולם מושלם שנתתי לך עכשיו את כל הכלים in the happy path והכל עבר כמו צריך, מה השתנה? מה? What is different? אחרי שסיימת את כל הדבר הזה, מה בעצם השתנה בעולם הזה? הלכת, עשית understand work, הבאת, עשית את הבעיה, הלכת ושינית את הדבר הזה למשהו חדש, מה השתנה עכשיו? הוצאת איזה פיצ'ר חדש, הוצאת מוצר חדש, זיהית ניסיון חדש לאיך אנשים עכשיו צריכים להתנהל פיננסית בבנק שלהם. אז בסופו של דבר אני רוצה לקחת את הדבר הזה ולהבין, מה אני עשיתי בתהליך הזה, משנה את מה שהיה לפני זה.
ורגע רגע לפני שאני קופצת לשאלה המתבקשת הבאה שלי, אבל אם קורה מצב ולא משתנה שום דבר, זה אומר שהתהליך היה לא מספיק עמוק, לא מספיק טוב, האם אני חייבת שיהיה לי איזשהו שינוי, בין אם זה בתוצר הסופי, בהתנהגות של המשתמש בעיניך, או שיכול להיות גם מצב שאני עובדת, אני עושה את כל שלושת השלבים, ובסוף אין איזשהו שינוי שהוא מספיק מהותי או מספיק עמוק.
את יודעת, גם עוד שאלה זה איך את מודדת הצלחה. אפשר לדבר על זה שיכול להיות שבעצם עשית משהו, ואז הלך ומדעת את זה, ושום דבר לא השתנה, אבל יכול להיות שהדבר הזה גם לוקח יותר זמן להשפיע על משהו. זה משהו שאנחנו רואים המון בדיזיין, שאנחנו מדברים על הקראפט, על לקחת משהו ולעשות אותו הרבה יותר נכון ואסתטי, ואיך שדברים קוראים. אז יכול להיות שבפעם הראשונה שתחזרי לאפליקציה, זה לא מה שעכשיו ישנה לך, אבל יש משהו מעבר לחוויה ההוליסטית הזאת, שבלונג רן, את אומרת, אוקיי, יותר נעים לי להשתמש בזה, אז בלונג רן את הרבה פעמים יכולה לראות, תשחררי משהו, ואז ירדו המדדים, אבל פתאום אחרי איזה חודש, חודשיים, את תראי שאנשים יתרגלו לשינוי, ווואלה, זה יותר טוב, ואז זה מתחיל דווקא לעלות. אוקיי? אז כן, בסופו של דבר, משהו צריך להשתנות. את צריכה להגדיר מה המטרה הזאת. אם משהו לא השתנה, אז לא השתנה.
כן, ואני חושבת שזה דווקא באמת חידוד נכון, שאתה מדבר על כך שאנחנו יכולים לראות איזושהי ירידה מסוימת, אבל שאולי תוביל אחר כך לעלייה, וגם זה איזשהו סוג של שינוי שצריך רגע להיות סבלניים אליו, אבל הוא שינוי, הוא בסוף אמור לקרות, ואם אין לי, כן, אם אין לנו איזשהו שינוי. אני חוזרת רגע למה שאמרת מקודם, באמת לגבי שלושת השלבים, וזה מחזיר אותי, אנחנו לא אמרנו בתחילת השיחה, אבל אנחנו מכירים בעצם העבודה המשותפת של לנו במוביט, אתה כאמור הובלת שם את צוות הדיזיין וה-UX, אני באיזשהו שלב הייתי בשיווק, ואז קצת סופחתי לפרודקט, אבל אני זוכרת שאחד הדברים, וזה מאוד מתחבר לי למה שאמרת על שלושת השלבים האלה, אני ממש זוכרת שאחד הדברים שממש אהבתי בעבודה איתך, זה שעל כל בקשה שאנחנו, האמת, כל מי שפנה אליכם לצוות הדיזיין, אבל אני זוכרת את זה מכיוון השיווק, כל מי שפנה אליך או לצוות שלך, היית יושב ושואל בעצם למה? למה אנחנו מבקשים את מה שאנחנו מבקשים? מה עומד מאחורי הבקשה שלנו? ואני מחדדת את זה, כי זה גם משהו שמאוד נחקק לי בראש, לא נתקלתי בזה הרבה אחריך, אני מודה. וגם יש איזושהי תפיסה רווחת שמעצבים, פשוט צריכים לעצב משהו יפה. ואתה מגיע מתפיסה שהיא ממש 180 מעלות, שקודם כל צריך להבין לעומק מה אנחנו מעצבים, שהוא יהיה נכון, שהוא יהיה מדויק, שהוא יהיה מוצדק, ולא רק יפה ו... מה שככה, השאלה הארוכה הזאת, מעניין אותי לדעת, האם זו תפיסה שהתפתחה אצלך עם השנים, בעקבות ההתפתחות שלך כמעצב, או שזה משהו שהתחלת איתו את הדרך?
שאלה מצוינת. כאילו, אני חושב שהיום, כולנו מנסים להבין הרבה מה-why, כי זה שם אנשים במקומות שהם צריכים לאתגר את עצמם, ולהבין באמת מה אתה מנסה לשנות. כאילו, עוד פעם, כמו שהתחלנו לדבר לפני זה, האם זה משהו שהתפתח? אני חושב שזה תרגיל קלאסי, יש גם את ה-5 why.
נכון, נכון.
נכון? אתה שואל, את מנסה להגיע ל-core problem של מה את מנסה לעשות, כן? אז what am I trying to do? בסופו של דבר, אז שאלי, אתה צריך למה, 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 אנחנו מגיעים למקום הזה. המקום שהיום של מעצב הוא מאוד שונה, כן, היו תקופות, גם אני בתקופה הראשונה שעבדתי והצבתי כפתורים, אמרו לי עדי, כך, יש פה אתר, הוא אדום וירוק, שים להם כפתור פה שילחצו יצ'ט, כאילו, אוקיי, אבל היום בדיעבד, אם הייתי שואל אותם עכשיו, מה זה השירות שאתם רוצים לתת? למה אתם נותנים את השירות? למה החלטתם שאתם רוצים לשים את הכפתור? יודע מה? למה בכלל כפתור? למה לא בכלל איזה דיאלוג שיקפוץ? למה לא אימייל? למה? למה, 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 למה? אז בשאלות של הלמה אתה מנסה להביא למה, מנסה לפתור את הבעיה. אז ברגע שכולנו, זה לא רק המעצבים, זה היום צוות פרודקט דיזיין מורכב, כמו שאנחנו יודעים, מכמה וכמה פונקציות. אם כולנו לא aligned on the same page, על מה אנחנו מנסים לעשות, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתקדם, נכון? תחשבי שאת קבוצה של, לא יודע, 10-15 איש שמחזיקים ידיים וצריכים להתקדם ביחד לעבר איזושהי מטרה. אם כולנו לא נבין מההתחלה, לפני שיצאנו לדרך, הנה, זה נקודה A, זה B, אנחנו צריכים להגיע ל-B, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להגיע. בסוף נגיע, כי ההוא ימשוך את ההוא, ההוא ימשוך את ההוא, אומר, רגע, בוא, בוא, לפה, בוא. אנחנו צריכים לפחות להבין את הכיוון הכללי, וכמו ב... וכמו בהרבה תהליכים שמוצר, ככל שהם מתקרבים ל-launch date או ליעד, זה נהיה יותר ויותר אינטנסיבי, כי אנחנו הולכים ומצמצמים ומתחילים בגדול, ומתחילים לאט לאט להיכנס לדברים שהם יותר ויותר details עד הדבר האחרון. זה הנקודות שיש הכי הרבה מתח ביניהם בעיניי, תמיד גם כן, ברגע שמגיעים ל-finish line, אז אתה חייב להגיד את הדבר הזה ביחד. אז הלמה הזה הוא חשוב לי בתור מעצב לעשות את העבודה שלי, כי אחרת אני עוד רובוט שיכול לבוא ולהגיד לו בוא תעשה את זה, לעומת האם אני יכול להגיד אוקיי, רציתם כפתור, הנה הכפתור, אבל דרך אגב שתדעו, חוץ מהכפתור הנה עשיתי פה עוד איזשהו כמה כיוונים שיכולים לפתור את הבעיה הזאת בצורה אחרת. ואז זה פותח את השיח, ושאמרתי בהתחלה שיש למעצבים את הכוח שלנו יותר להראות את העתיד, זה בכלים הטכניים, טקטיים ספציפית, עכשיו לייצר פרוטוטייפ, כן? לייצר פרוטוטייפ למשהו יכול לקחת לי עניין של שעות או כמה ימים, לעומת עכשיו חודשים של פיתוח להגיע לזה, וזה שאני יכול לשים לבן אדם בידיים שלו עכשיו את החוויה, שהוא יראה רק עוד חצי שנה שנפתח אותה, ונוכל להגיב עליה וגם לחסוך זמן פרוטוטייפ, פיתוח, בזה שנוכל לזהות משהו, וגם להראות איזשהו ויז'ן, תשבי, אנחנו בתור מעצבים, נותנים לנו כלים ליצור, אני יכול ליצור לך כרגע את החוויה, איך אני רוצה שתרגישי, איך אני רוצה שתביני את המוצר, בלי עכשיו ללכת ולגייס מלא אנג'ינירס ודאטה סיינטיסט ומרקטינג, יכול להראות לך ולשים לך בידיים בעצם את מה שאני מנסה להגיע את החלב, וזה תמיד עובד. To visualize things, historic, זה עושה את כל כי כולנו מדברים בשפה אחרת. כשאנחנו מדברים על סטורי טלינג, אם אני עכשיו יושב בחדר עם כל מיני פונקציות, דיזיין, דאטה סיינס, אנג'יניר, פרודקט אנג'ינירס, דאט מרקטינג, אצטרה, שאני אומר, כשאנחנו מדברים על איזשהו נושא, אז כל אחד רואה את זה, מתרגם את זה במוח שלו,
זה משהו אחר לגמרי.
נכון? שאני אגיד לך עכשיו, אני רוצה לבנות עכשיו, אפליקציה להזמנת פיצה חדשה, אז המעצב בדרך כלל ילך וירגיש ויראה את החוויה שקורה בה, המרקטינג יחשוב עכשיו איך אני עכשיו בגלגלים בראש שלי הולך לשווק משהו שיש מלא כבר של כמוהו, הדאטה סיינטיסט עכשיו הולך וחושב איך אני מביא עכשיו מלא דאטה סביב עולמות הפיצה, והלאה והלאה, נכון? אז במוח, אומנם אנחנו יושבים סביב שולחן ומדברים על נושא אחד, אבל כל אחד כאילו מתרגם את זה, או לפחות הרוח שלו הולך למקומות אחרים. אז מאוד חשוב שבסופו של דבר, נדבר גם in a human language, בסופו של דבר. You want to be, keep it human at the end of the day.
כן, ואני גם חושבת שבהמשך למה שאתה אומר, שה-keep it human, במובן מסוים, אתה יודע, אם אנחנו הולכים רגע בצורה פילוסופית, לימים הראשונים של איך בכלל העבירו מסרים, וזה היה במערות בצורה של סימנים.
קליפים.
בדיוק, ממש, בצורה שהיא ויזואלית, הרבה קודמת לצורה הטקסטואלית, אז כמו שאתה אומר, אתם קצת, יש לכם יותר כוח, לא הייתי אומרת לא פרי, אבל יש לכם קצת יותר כוח לאנשים אחרים, מאשר לאנשים אחרים בתהליך ובקבוצה הזאת, וגם אני אגיד עוד משהו שהוא מאוד מתחבר לי לעניין הלמה, אם אנחנו חוזרים עליו, שזה משהו שמגיע, אני, אתה יודע, אולי קצת יותר מהעולמות שלי, הטקסטואלים, הסיפוריים, בסוף אם אתה באמת לא יודע, אם אתה חושב על גיבור מסוים או אנטי גיבור, על קונפליקט, אם אתה לא יודע מה מניע את הלמה העמוק ביותר של הדמות, של העלילה שלך, אתה מייצר סיפור שהוא לא מספיק חזק, וזה באמת קצת מתקשר למה שאתה מדבר עליו גם בעולמות העיצוב, אני חושבת.
נכון, ולגבי מה שאת אומרת, כאילו יש לכם כזה כוח קצת לא פרי לעשות את זה, אל תשכחי, לייצר את הסיפור הזה, אני לא מייצר אותו לבד. כי אני צריך לייצר את הסיפור הזה בזה שאני אלך וידבר עם שאר הפונקציות, ואני אבין מה נכון, מה לא נכון, אני אלך לדאטה סיינטיסט ואני אגיד לו, כאילו, אוקיי, בוא ננסה להבין עכשיו האם הדבר הזה בכלל נכון, האם יש מה בכלל מרקט פיט לדבר הזה, איך אנשים משתמשים בזה. אני אלך לכל אחד מהפונקציות האלה, ובסופו של דבר, אם עשיתי עבודה נכונה, אז לא ישבתי עם עצמי במינה, באיזה חדר לבד, ויצאתי משם אחרי כמה ימים, תראו מה עשיתי פה.
כן.
לא, זה היה group effort. אנחנו בסופו של דבר, כנראה אלה שאורזים את זה גם, בסופו של דבר, לאיזשהו מקום, שאני יכול להגיש את זה בצורה, שהסטורי טלינג יכול להיות נכון גם למנכ״ל, וגם לדאטה סיינטיסט, וגם ללקוח, וגם ליוזר, והכי חשוב ליוזר. צריך להסביר.
כן, שם, נכון.
להצדיק את זה.
אז תגיד, באמת בגלל העובדה הזאת שלא עובדים בחלל ריק, אף מעצב לא עובד בחלל ריק, זה בדרך כלל בקבוצה, אגב, בין אם זה עם דיסציפלינות אחרות, ובין אם זה מעצב עם עוד מעצבים אחרים, שאולי מתייעצים וכולי, כל אחד מגיע בסוף עם הנרטיב שלו, עם הסיפור שהוא רוצה לספר, עם מה שחשוב לו. אני רוצה לשאול אותך, מהניסיון שלך, איך בעצם מתמודדים בצורה יעילה לטעמך, עם ריבוי הדעות הזה, עם ריבוי הנרטיבים מצד אחד, וגם בסוף לא מאבדים את הסיפור שלך כמי שדאבל מינינג מעצב את הסיפור הזה. איך לא מאבדים את הקול האישי שלך?
צריך לזכור שזה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלנו. זה, there's no I here. Everything is we, בסופו של דבר במקום הזה. אז זה לא שבאו לעדי ואמרו לו, תספר את הסיפור, אז אנחנו שוב יושבים דיזיין כחלק מעוד מספר פונקציות שיושבים סביב השולחן הזה. קודם כל, כל אחד מנסה לתת את את הדעה שלו, את הידע שלו, את ה-pros and cons לגבי המקום שלו. אז הרבה מהדברים שכל פונקציה אחרת תגיד לי, היא אמורה לעזור לי לספר את הסיפור, או להחליש את הסיפור שלי או לחזק את הסיפור שלי. כמובן שכולנו באים עם כל מיני דעות כלפי משהו. מה שהכי חשוב בשולחן הזה, שכולם יבואו לדיון, ואין פה שום דבר שהוא באים להיות דיפנסיב, או אין לי אינטרס לדחוף את שלי, יש פה איזשהו סיפור שאנחנו בונים ביחד, ואנחנו צריכים את אחד את השני והשנייה, בעצם לספר את הסיפור הזה. אז כן, הרבה פעמים יוצא גם שמישהו סביב השולחן לא מסכים, ופה נכנס עניין הסטוריטלינג שאת מדברת עליו הרבה, אוקיי, אז בוא תשכנע אותי למה אתה לא מסכים בדבר הזה. זה יכול להיות ברמה של אנחנו מנסים לפתור איזושהי בעיה, זה יכול להיות אפילו סביב איזשהו תהליך, שאנחנו מנסים לעשות בצוות. אנחנו רוצים אפילו לשנות את הצורה שאנחנו עושים reviews עכשיו בצוות, כן? מספיק שבן אדם אחד יבוא ולא יסכים במתאה. אז בוא נדבר על זה ונבנה את הסיפור ונבין מה לא נכון במקום הזה. והאם יש פה משהו שמספיק טוב to back up your case. ואז יש שתי אופציות. או שהצלחת לשכנע את הפורום לעשות את זה, או you can just disagree and commit. Let's go. שזה גם חלק מאוד חשוב, לדעת גם את זה לעשות.
אז תגיד, איזה בעצם תכונות לדעתך, אם אנחנו רגע מפרקים את זה בכל זאת בחזרה למעצב המוצר, ואני מסכימה איתך אגב מאוד, כל הנושא הזה של שכנוע אחרים בצוות, או בתחום קבלת ההחלטות, הסטוריטלינג מאוד מאוד יכול לעזור לנו, אם אנחנו משתמשים בו בחוכמה, או יודעים איך להשתמש בכלים האלה, אבל איזה תכונות לדעתך, או אלמנטים, או יכולות צריכים להיות, לדעתך למעצב או מעצבת מוצר, ועד כמה באמת היכולת לספר סיפור, היא יכולת קריטית בתפקיד הזה.
זה, אני מקווה שהמון מעצבים יותר ויותר מבינים שזה חוזר למה שדיברנו בהתחלה, בהבדל בין pitching something to presenting something. אתה צריך למכור את העבודה שלך בסופו של דבר. Okay? אז קודם כל, basic interpersonal communication skills הם חובה. ואתה תצטרך לעמוד ולהסביר ולספר את הסיפור שלך בצורה מאוד משכנעת, קודם כל, כי אתה צריך למכור, אתה מוכר, אתה סיילסמן בסופו של דבר. אז קודם כל אתה צריך לדעת איך אתה בעצם מספר סיפור בצורה שהיא מרתקת, שהיא מסקרנת, שהיא keeps your audience listening, והיא רוצה לשמוע עוד, וכל דבר חייב להיות שוב מגובה באיזשהו משהו. אז קודם כל, סיילס, communication זה משהו שהוא מבחינתי א' בן. זה המון, האמת שזה גם שנייה, אני סוטה שנייה, אבל זה גם מקום שאומר, מעצבים כביכול נחשבים הרבה כאינטרוברטס, ולא תמיד כאקסטרוברטס, נכון? איך אנחנו מסתכלים על זה. ועשה לי לא מעט להיות עם מעצבים שלא מרגישים בנוח בסביבה של לעמוד ולדבר מול קהל. וקהל לא חייב להיות 1,000-2,000 איש, יכול להיות גם קבוצה של 20 איש. אז אתה רוצה להבין איך אתה מצליח לחזק את המקומות האלה שאתה לא, שלא נוח בך בהם. ויש אנשים שלא משנה מה, קשה להם לעמוד ולדבר מול קהל. אז אני אומר להם, אתה צריך למצוא את הדרך האחרת, בעצם להעביר את הסטורי שלך בצורה כזו או אחרת. לא אכפת לי אם אתה מקליט את זה מראש, אם אתה מייצר איזשהו דק אחר שאתה מביא מישהו אחר שיעביר לך את זה, או שאתה עושה את זה אופליין, למשל. יש דברים שאני אומר, נגיד, אנחנו מדברים הרבה עם אנשים שהם קשה לה לדבר באיזשהו פורום, אוקיי, אז תיקח את הדבר הזה אופליין, ולך תמצא איך אתה מעביר את הסיפור הזה בצורה אחרת. ובסופו של דבר, זה דבר שמשתפים בו עם הזמן עוד ועוד ועוד.
זה משהו שאתה עובד עליו באופן אישי כמנהל אנשים עם הצוות שלך, עם החבר'ה שלך?
בטח, ביום יום אנחנו מתעסקים בכלל עם מה זה pitching something, מה זה לדבר, איך אתה מוביל, what does it mean to lead גם בסופו של דבר. אז כן, אנחנו מתעסקים את זה לא מעט, אז זה משהו שחשוב מאוד. עוד נחזור רגע לתכונות של דברים, אז אחד הדברים שדיברנו עליהם לפני, זה היה גם intentionality. זה בעצם שאתה יודע על מה אתה מדבר, תבוא מוכן. אתה חייב איזשהו רמת עומק. גם פרזנטציה שאנחנו מייצרים אותה, אז אתה לא רוצה לעשות עכשיו 100 שקפים, אתה רוצה להיות בסוגל לספר את הסיפור שלך בכמה שיותר מינימלי כמות השקפים שאתה צריך, ואז תמיד יש לנו איזה כזה אפנדיקס בתוך סוף הפרזנטציה עם מיליון סליידס בעצם, כי אתה מוכן ואתה יודע שיש פה הרבה יותר עומק מאחורי הדבר הזה. אז חוץ מלבוא, not can you walk the walk, you can talk the talk, but walk the walk, בסופו של דבר. אז כמובן שמעבר לדבר הזה, אתה חייב לבוא ולגבות את המקום שלך עם הרבה הרבה intentionality. וזה חוזר לתהליך שלך כמעצב של איך אתה בונה סיפור, ואיך אתה עובר מספיק מחקר, ואיך אתה מבין את העולם הזה, כדי לבוא ולעמוד בקונפידנס מלא מול קהל, ולהסביר את מה שאתה עושה. אחד האתגרים שמעניינים אצלנו במטה, אצל אנשים שאני שם לב, שאנחנו זורקים אנשים לתוך נושאים חדשים לגמרי, שדברים שהם לא נגעו בהם בני העולם. ואנחנו יודעים, ויש לנו ציפייה שהבן אדם הזה עכשיו ידע ללכת, לחקור את התחום, ללמוד אותו, ואחרי איקס זמן, הוא הופך להיות האקספרט בתחום הזה. וזה מדהים לראות היום, גם עם הכלים שיש לך פנימית, וגם חיצונית כל הידע שיש לך בחוץ, היכולת של אנשים להיכנס לתחומים חדשים לחלוטין, ו-to very quickly become pretty good experts in them. זה גם כן
חלק מהעניין. זה אתה אומר עוד איזשהו סקיל שאתה מחפש אולי לפחות בחבר'ה שמגיעים לעבוד איתך.
בטח, אתה חייב להיות גם סקרן לגבי דברים, ולהבין הרבה מהדברים שאתה עושה לעומק כדי להיות מסוגל להצליח בהם, כי זה חוזר ל-why, נכון? דיברנו על ה-why, על
ה-why, נכון.
אז לא משנה, אני היום מתעסק בצוות שמעסק בפייסבוק, באינסטגרם, במסנג'ר, יש לנו צוות שמתעסק באותנטיקציה של משתמשים בעצם, ואיך עושים את זה, יש לנו צוות שמתעסק באיך אנחנו נותנים חוויות לעולמות מתפתחים יותר, שיש להם צרכים אחרים, אז הנושאים מאוד מאוד רחבים, ואתה עובד עם אנשים סופר חכמים, שמסוגלים לצלול לעומק לאזורים חדשים, להביא את האנשים הנכונים ואת הידע הנכון, כדי להביא, שוב, a lot of understand work, so you can identify and execute.
אוקיי, okay. אז אנחנו יודעים בעצם, גם בארגון שאתה עובד בו, אבל בכלל, אני חושבת, כמעט בכל ארגון, מעצבי מוצר, הם צריכים לקבל לא מעט החלטות במהלך יום סטנדרטי. כאלה שכמו שאתה אומר, הם צריכים להכיר, להבין אותן לעומק, לדעת לנמק את מה שהם מחליטים, לעמוד מאחוריהם, וזה יכול להיות, אתה יודע, בהחלטות באמת לכאורה קטנות ושוליות, כמו צבע של כפתור, או גודל של פונט מסוים, ועד לאיך אתה מייצר תהליך אונבורדינג, בורדינג למוצר בצורה אינטליגנטית. עכשיו, אתה דיברת המון, ואני מאוד מסכימה, על כל הנושא הזה של מחקר ולמידה וכולי, זה מצד אחד. מצד שני, יש איזושהי נטייה לבוא ולהגיד, אתה יודע, וגם אתה ואני שמענו את זה לא מעט בעבודות שיצא לנו אולי לשמוע ביחד, גם הנושא הזה של הנץ' ושל אינטואיציה ותחושת בטן. אז איך בעצם אנחנו, אתם כמעצבים, יודעים מה הסיפור הנכון לספר בכל החלטה, מה הסיפור הנכון למוצר, ואני גם לרגע ארחיב את זה, לכל החלטה, אתה יודע, גם זה כמו The Road Not Taken, נכון? של רוברט פרוסט, אם אתה מכיר את השיר, כאילו לכל החלטה יכול להיות גם מה שלא לקחתי, ואולי דווקא הוא הנכון.
אני חושב שקודם כל חשוב להבין שאין פה נכון ולא נכון. בעיצוב, אם אני מייצר עכשיו תהליך אונבורדינג, אז אין את התהליך הנכון ויש את התהליך הלא נכון. אנחנו תמיד משפרים, נכון? אנחנו עוברים באיטרציות, אנחנו לא כל שני וחמישי רוצים לבנות את התהליך אונבורדינג הזה מחדש. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו בנצ'מרק, לקבל מספיק סיגנל שהוא פוזיטיבי, ולקחת את זה ולהמשיך את זה משם. זה לא אומר שזה הדרך היחידה. זה קצת על, שאפשר לדבר על זה אחרי זה, התיאוריות פיבו ופיבונאצ'י,
כן, אנחנו נגיע לזה בהחלט.
תיאוריות הייצוב שנדבר עליהם אחרי זה, זה תיאוריה אחת מעוד הרבה, זה לא התיאוריה היחידה והנכונה.
כן.
ובעיצוב, את יודעת, את יכולה להגדיר what is success, את יכולה להגדיר את זה. קשה לי מאוד להגיד לך מה נכון ולא נכון, בסופו של דבר. מאוד קל לראות מה לא עובד, מאוד, זה כן, נכון, אבל בעולם הזה שכל נואנס הכי קטן ברמת, אם מדברים על product design, ברמת המילה נטע, אני יכול לשנות מילה ב-onboarding, שישנה את כל התהליך. אני יכול, את אמרת אמנם, דבר שולי כמו צבע של כפתור, צבע של כפתור יכול לקבל, לעזור לי להבין האם הבן אדם יראה איך ממשיכים את התהליך, או לא יראה את התהליך. האם הייתי מספיק ברור לבן אדם שזה פעם ראשונה שהוא משתמש באינטרנט, שהוא אמור ללחוץ על הדבר הזה להתקדם, או לא צריך להתקדם. אז הנכון והלא נכון הוא יותר בא למקום של, עשינו את ההבנה, אנחנו מנסים להבין לאן אנחנו מתקדמים, ואם אנחנו מסוגלים לתת פתרון שמקדם אותנו לעבר המטרה שאנחנו מנסים להגיע אליה. אז אם החלטתי ב-onboarding process שאני צריך לשפר את ה-onboarding שלי ב-20%, והלכתי והוצאתי, אולי את זוכרת את זה אפילו שעשינו את מוביט החדש, מוביט 5.0, הלכנו והוצאנו מוצר חדש לחלוטין יום אחד, שחררנו אותו בעצם למשתמשים, אבל לפני זה הלכנו ועשינו בדיקות, כי יוצאנו 3-4 גרסאות שונות לחלוטין, כל אחד מהם בא ללמוד משהו אחר. כל אחד בא לתת לנו, אמרנו, אוקיי, יש לנו תהליך שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו מצליחים להכניס כל מיני דברים חדשים שיאפשרו לנו to scale as we continue. ואז שחררנו בעצם איזה 3-4 גרסאות שונות לחלוטין, שאחרי שנתנו, הם היו בחוץ איזה 3 חודשים, לקחנו את הסיפור כביכול של כל אחד מהם, וניסינו להבין מה קרה עם האנשים האלה, ואיזה מהגרסאות האלה קידם אותנו הכי הרבה, לאיזשהו מקום, איזה מהם הציפו אצלנו את בעיות חדשות, ואז יצאנו לקחת ולצמצם את זה יותר ויותר לאינטרפייס הספציפי, שהוא היה הכי נכון לקדם אותנו לעבר המטרה הזאת, וזה הפך להיות הבנצ'מרק. עכשיו, זה רק ההתחלה, כמובן שאני מדבר על אנשים, שלהשיק את המוצר זה החלק הקל. יופי, השקת. הגעת לאיזשהו בנצ'מרק. עכשיו, הדבר הזה צריך לחיות. סטורי טלינג, אנחנו רואים זה סיפור, אנחנו לא קוראים סיפור רק בשביל להבין מה קרה בסוף,
נכון?
אם זה היה ככה, אז בואי תגידי לי מה קרה, מי מת, מי התחתן, מי זה, lived happily ever after, יופי, אבל איפה כל הסיפור? וזה נכון למוצר, וזה נכון לחוויה שלי בתור מעצב, בתור עובד, נכון? אני לא בא, אני יכול לפתור בעיות עכשיו במטה, לעוד 20-30, עד שאני אמות, אני יכול להיות במטה לפתור בעיות. אין פה end game, אנחנו תמיד נפתור עוד ועוד בעיות, ואתה צריך להיות מסוגל לאזן את עצמך בחוויה שהיא טובה ל-long run. כן, כל מיני קלישאות של הצעה. Marathon, not a sprint, נכון? Enjoy the journey, אבל בסופו של דבר אתה צריך לייצר פה איזושהי חייב מאזנת, שיודעת למתוך, לפשוח את זה לאורך זמן. אני זיהיתי את זה בסטארט-אפ הראשון, הכושל הראשון שלי, השקנו מוצר שהוא היה מאוד סטיקי ואנגייג'ינג, ואנשים ממש התלהבו ממנו, ובהתחלה השתמשו בו מלא מלא מלא, אחרי 3 חודשים הבנו את הקטע. והיו לא מעט מוצרים כאלה לאורך השנים האחרונים, שזה משהו שהוא לא פותר בעיה, אלא איזשהו פיצ'ר שיכול לפתור לי אולי בעיה זמנית. אבל לא מספיק בעיה גדולה, שאני אשמור אותך ו... יישאר איתך לנצח בעצם, כי אתה עוזר לי ומשנה לי משהו בחיים.
אוקיי, אז מה שאתה מתאר גם על הסטארט-אפ שלך, אתה אומר שהוא היה כושל והוא פתר איזושהי בעיה זמנית, אתה ממש ככה מרים לי להנחתה, והזכרתי לך את זה לפני שהתחלנו לדבר, על ספר ששוב, אני כבר הזכרתי אותו פה כמה פעמים בפודקאסט, אני מאוד אוהבת אותו, חושבת שהוא יכול להיות מאוד רלוונטי לא רק לעולמות המוצר, אלא גם לעולמות אחרים, דווקא בגלל שהוא נשען על אלמנטים פסיכולוגיים מאוד מאוד טבעיים, חזקים, ואנחנו, אני מדברת כמובן על הספר הוקט של ניר אייל, או בשם הפורמלי והמלא שלו, Hooked How to Build Habit Forming Products, ובוא נדבר באמת טיפה קצת על הנדסת התנהגות, דרך פריזמה של עיצוב. אני רק אגיד ככה ממש בקצרה, למי שלא מכיר ולא קרא את הספר הזה, שהוא מציג מודל שנקרא מודל הקרס, עם קוף, שהמטרה שלו היא בעצם לבנות מוצרים שיוצרים התנהגות שיוצרת הרגלים אצל המשתמשים במוצרים האלה, על ידי מחזור בצורה של הולאה שהוא מורכב מטריגר, מיצירת פעולה, מתגמול משתנה ומהמשך של ההשקעה של היוזר בתהליך. אז מעניין אותי לדעת, ואנחנו נגיד, כמובן, אתה יודע, זה זורק אותנו לעולמות של מטה, פייסבוק, אז אתה תדבר רק מהפרספקטיבה האישית שלך, כעדי בינדר ולא כמייצג מטה, מה הטוסנט שלך לגבי הנושא הזה של באמת הנדסת התנהגות או הנדסת תודעה דרך עיצוב, ומעניין אותי לדעת מה אתה חושב גם, האם למעצב יש איזושהי אחריות בתהליך לדעתך, או שבסוף, כמו שקצת מה שניר אייל אומר, זה מה שנקרא, האחריות היא על המשתמש בלבד.
השאלה מה זה אומר האחריות, אם יצרתי עכשיו מוצר שהוא לא בריא למשתמשים, באיזושהי צורה, קשה לי עם האמרה הזאת שאני לא יכול, אני לא, I can't take responsibility בסופו של דבר, כן? אני מאמין ש... בתור מעצבים יש לנו כוח מאוד מאוד גדול לגרום להתנהגויות של, לנווט התנהגויות של אנשים בצורה שהיא נכונה לנו ולמוצר, נכון? יש דברים בסיסיים בעיצוב של, אם אני אשים פה כפתור גדול, אנשים ילחצו עליו בסופו של דבר. אם יש דברים שאנחנו יודעים שהם, אנשים עושים כל מיני dark patterns למיניהם, ש... אנשים אפשר לדבר עליהם כזה או אחר, שכן, קשה לי להגיד שאין אחריות, יש המון אחריות לכל אחד ממי שבונה משהו, אני חושב, לחשוב האם זה טוב למשתמש שלי בסופו של דבר, האם אני מייצר פה ערך שהוא טוב. לשנות התנהגות, זה אני חושב חלום של כל מעצב מוצר בסופו של דבר, נכון? אנחנו בונים איזשהו משהו חדש כביכול, אנחנו אמורים לשנות משהו בחיים של נטע. זה אומר שאני אמור לגרום, אם אני ייצר משהו שאת תשתמשי בו כהרגל, כמשהו חדש שאת תקטי, אז עשיתי משהו שאני מקווה שהוא טוב, שגרם לך בעצם לשנות את ההתנהגות שלך. זאת אומרת שהייתי עשיתי עבודה טובה בלהציף לך ולהראות לך איך השימוש במוצר שלי מייצר לך איזשהו ערך כזה או אחר. נכון? אני מנסה לייצר ערך לאנשים בסופו של דבר. זה מה שאני מנסה לעשות בתור מעצב. בין אם זה לתת לך חוויה יותר טובה בבנק, בין אם זה...
השאלה, אבל אני רגע רוצה לאתגר אותך, כי השאלה פה, אפילו מבחינה פילוסופית ולא רק פרקטית, האם לא קל יותר לייצר את אותו הרגל, את אותו סטיקינס, דווקא לנרטיבים או סיפורים שבמהות שלהם הם יותר פרובלמטיים, הם יותר רעים להתנהגות שהיא רעה מאשר להתנהגות שהיא חיובית.
לדוגמה.
למשל גיימינג או אימורים בצורה כזאת או אחרת, לגרום, כמו שהוא מדבר בספר, לגרום לאיזשהו התמכרות של אנשים למוצרים מסוימים. זה, אתה יודע, זה גם מייצר סוג של ערך לכאורה, בן אדם נהנה, או יש לו קצת אסקפיזם, אבל השאלה שלי, שוב, ברמה קצת יותר פילוסופית, זה באמת, איפה אני נמצא בתהליך הזה? כי קצת אני חושבת, שוב, אנחנו באמת קצת הולכים למקום מאוד פילוסופי, האם יצר האדם טוב מנעוריו, רע מנעוריו, ולמה לבן אדם קל יותר להימשך, אבל בגדול אני נוטה להאמין שקל יותר למשוך לסיפור שלילי בקונסטלציה הזאת, מאשר לסיפור חיובי. אני לא יודעת, אולי אתה חושב אחרת.
אני לא חושב אחרת, כי אנחנו רואים את זה כל יום בחדשות, נכון?
גם, נכון, בדיוק, הרייטינג. נכון, רייטינג מושך סיפורים רעים, נכון.
תחשבי כמה דברים טובים קורים במהלך היום, ובסופו של דבר יגיע 20:00, את תקליקי את הטלוויזיה, ותראי חרה, נכון? אנחנו נראה את כל החרה בסופו של דבר. יש, יגיד, מוצדק, יש פחות. נכון, אנחנו רוב הזמן נשמע על הדברים היותר שליליים. הם הדברים שהם בעצם תופסים הרבה פעמים את העין של הדברים, ואין ספק שזה חלק מהסיפור של הדבר הזה. אני כן חושב שבסופו של דבר, אם נחזור רגע לאחריות של מוצר ומה אנחנו בונים, אם אנחנו גיימינג, בסופו של דבר אני מסתכל על, אם אני יש לי מוצר, אני רואה את זה כמו יש לי מסעדה. אני רוצה שכמה שיותר אנשים יבואו ויאכלו במסעדה שלי בסופו של דבר, נכון? אנחנו רוצים לייצר תפריט שהוא יהיה מגוון מספיק לאנשים, אנחנו רוצים שהמחיר שלו יהיה נכון, ואנחנו רוצים שכמה שיותר דברים יהיו במקום שיוסיפו איזשהו ערך לאנשים האלה. לפעמים האוכל שאני מגיש הוא שמן מאוד, והוא יוצר קולסטרול בסופו של דבר, ויש בו, כן, יש איזשהו מקום, אני מאמין, שיש את האחריות של הבן אדם, כן? אני לא יכול להאשים כל בעיה בריאותית באנשים שיש להם מסעדות שמוכרים ג'אנק פוד, בסופו של דבר, נכון? כן, יש פה את המקום שבעצם היוזר צריך להיות פה, לא לשם אני אגיד, ברור, יש, אז במקום הזה, כן, אני חושב שיש את האחריות האישית של כל בן אדם בעצם לבוא ולהחליט מה טוב לו, מה שטוב לי, לא דווקא טוב לך דרך אגב.
לגמרי.
כל אחד יעשה את המקום שלו.
אוקיי.
אז כן, יש את המקום הזה. דיברנו, וכבר סטינו בעצם מהנושא העיקרי שדיברנו על מהו ההשפעה של המעצב בעצם בכל התהליך הזה בסופו של דבר, נכון? דיברנו הרבה על המקום הזה, וכן, יש למעצבים כוח אדיר בסופו של דבר. יש להם כוח אדיר בלעצב את הדבר הזה, וחשוב to design responsibly overall. זה באמת מאוד חשוב, to design responsibly, ולהבין שאנחנו בעצם מייצגים את הבן אדם, to keep it human again, אבל כן.
אגב, כהכנה לפרק הזה, נתקלתי, קראתי לא מעט חומר, אתה יודע, קצת התעמקתי בעיצוב מוצר, אני לא חושב שאני יכולה להפוך להיות מעצבת מוצר אחרי זה, אבל קצת, אולי, וראיתי, ככה נתקלתי באיזשהו ציטוט מעניין, שאמר משהו בסגנון של אנשים לא רק קונים מוצרים, הם קונים גרסאות טובות יותר של עצמם, והם רוצים לדעת איך המוצר שלכם מייצב את החיים שלהם ואת הנרטיב שלהם. זה כמובן באנגלית נשמע הרבה יותר טוב.
איך הוא משתלב בעצם בחיים שלי?
כן, איך המוצר מעצב את החיים שלי, את הנרטיב שלי, ומעניין אותי אם אתה מסכים לאמירה הזאת, או שבעצם מוצרים הם, בסוף הם רק מוצרים, והם לא צריכים להשפיע על הנרטיב של החיים שלי ועל המסלול של החיים שלי. אנחנו אגב רואים תסתכל, אגב מוצרים שבאמת נכנסים והם אותו על סדר גודל של הוקט ברמה כזאת או אחרת, בין אם לחיוב או לשלילה, באמת מעצבים את החיים שלנו. בין אם זה רשת חברתית, או בין אם זה מוצר כמו אפליקציית ניווט, Move It, Waze, לא משנה. אז מעניין אותי איך אתה, מה שנקרא, איך אתה מתייחס לאמירה כזאת, האם זה בכלל צריך לקרות, לא צריך לקרות, כדאי לעשות ההפרדה, אולי לא כדאי לעשות ההפרדה. אולי בכלל אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת.
רוב המוצרים נכשלים. נכון? אני מסתכל על כמות האפליקציות שיש באפסטור. רובם נכשלים. כולנו רוצים להפוך את המוצר שלנו להיות הרגל או שימוש הכי נכון בשביל הבן אדם. זה לא אומר שאתה צריך להשתמש בנו כל יום. זה יכול להיות אפליקציה לסופר. שאני עושה הזמנה פעם בשבוע מהסופר, אני רוצה לוודא שזה חלק מזה, נכון? אז יש המון המון מוצרים בסופו של דבר שהם הופכים להיות חלק מהיום יום שלנו, הם מנהלים אותנו אפילו, נכון? הנרטיב הזה של מוצר שנכנס ומעצב את החיים שלנו, אני לא יודע אם הוא מעצב את החיים שלנו כמו שאנחנו משתמשים בו לעצב את החיים של עצמנו, בסופו של דבר הם עוד כלים, Waze הוא עוד כלי שלי להגיע מפוינט A לפוינט B בסופו של דבר.
אני חושבת אבל שזה יותר, אני חושבת שזה יותר עמוק מזה. אני, אתה יודע, אני אקח את עצמי בתור דוגמה, אבל אני משוכנעת שמי שמאזין כרגע, לפחות רבים, מי שמאזינים, יוכלו להזדהות. תחשוב על אפליקציה כמו Waze, אוקיי? אנשים חסרי אוריינטציה כמוני, חסרי, באמת, באמת, שמסתכלים ימינה וצריכים ללכת שמאלה ולהפך, ותמיד בוחרים את הדבר הלא נכון. מוצר כזה הוא משנה חיים, הוא משנה את הנרטיב שלי כאדם, אז יש פה משהו שהוא בסוף...
שלמה אתה מבחינתך נרטיב, את יודעת,
הכלים... אני אתן לך דוגמה, הנרטיב שלי כאדם חסר אוריינטציה, כרגע השתנה לאדם שהוא קצת יכול יותר להסתדר במרחב האמיתי, לא הווירטואלי, במרחב האמיתי, ולא להיות עבוד בחלל, וזה קרה בעיקר בקלט, עקבות אפליקציה כמו Waze, וזה משהו שהוא באמת מאוד מאוד חזק. אני חושבת שלכן הציטוט הזה הוא מעניין בעיניי, כי יש, כמו שאתה אומר, זה לא קורה בכל המוצרים, רוב המוצרים שאתה אומר נכשלים, אין להם את ההשפעה המרכזית הזו על החיים שלנו, אבל כשזה כבר קורה, והוא מצליח להתאמע בחיים של בן אדם, עד שהוא משנה תפיסות, עד שהוא משנה התנהגויות ברמה באמת עמוקה, זה משהו פנומנלי.
הדברים שאת מדברת עליהם הם בעצם... כל אפליקציה מוצלחת שנכנסת לי לחיים ועוזרת לי לנהל, היא עוד כלי שבעצם יש לי אולי לבנות את הנרטיב של החיים שלי בצורה אחרת. אני יותר קשה לי עם האמירה של זה מעצב לי את החיים, זה עוד כלי שבעצם משפר לי בעצם להתנהל בחלל בחיים שלי, כן. אז היום יש פה גם פלוסים ומינוסים. היום תגידי לי להגיע לכל מיני מקומות בלי ווייז, זה נהיה בעיה. היום תגידי לי מה הטלפון של כל החברים שלי בעל פה, אין לי מושג, אבל אם תשאלי אותי מה היה הטלפון שלי שהייתי בן 8 בבית, אני עדיין זוכר אותו.
אתה תזכור,
אז, מה שבטוח זה שינה את הצורה שהמוח לנו עובד. אני כבר לא נוהג ממקום למקום ומנסה להבין את הדרך ויזכור אותו שאני עושה אותו בפעם הבאה, כי אני לא מסתכל על הכביש, אני מסתכל על האפליקציה. והאפליקציה אמרה לי עכשיו 5 קילומטר לנסוע ישר, אז אני אסע 5 קילומטר ישר. ועד שהיא לא תקפוץ ותגיד לי.
בלי בכלל לפקפק בה.
אני על אוטופיילוט. אני על אוטופיילוט.
לגמרי.
פעם הייתי עכשיו 5 קילומטר, מחכה לראות על המפה שהיה לנו איפה אני עכשיו צריך לרדת, או מה שזה לא יהיה. וזה נכון לכל התחומים שיש לנו, נכון? אם אני רעב, אז אני אכנס לוולט, ויש לי את כל מה שאני רוצה, ואם אני טס לחול, אני אכנס ל-Airbnb, ואני אכנס את כל מה ש... אני לא חושב שאני אומר משהו חדש, או innovative, מאשר כל מי שמבין דבר איך העולם שלנו היום מתנהל, אבל זה כן הרגלים. אני זוכר, אתה יודע, את מספיק שיש לך פתאום, אין לך אינטרנט. איך את מרגישה עבודה פתאום, לרגע? פתאום את נעלם לך אינטרנט מסיבה כזאת או אחרת, היית במרטף, היית במנהרה, פתאום אין דאטה או משהו כזה, אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו מאבדים אוריינטציה בסופו של דבר, נכון? כל הכלים האלה שיש לי מסביבי, הם עוזרים לי לעצב אולי את הנרטיב של החיים שלי, אבל... כן, תלוי איך את מסתכלת על זה, לעצב את הנרטיב של החיים, זה מעוצב על ידי...
או באמצעות כלים, כן.
או כלים, כן. בהחלט...
נסתפק על זה, אתה יודע, ברמת הכלים שעוזרים, ולא ניקח את זה למשהו כל כך פטלי. תגיד, מי שמאזין לנו, שומע שאתה, מה שנקרא, שוזר בשיחה הרבה הרבה ביטויים באנגלית, וזה לא סתם, אמרת גם שאתה גדלת בלוס אנג'לס, וכפועל יוצא של זה, אני מניחה שיש לך היכרות לא רעה עם הוליווד, עם קולנוע, עם סיפורים, וכמו שכבר הבנת, אני מניחה, אני אישית מאוד אוהבת להתבסס על אלמנטים קולנועיים או על תבניות סיפוריות מעולם הקולנוע כשמדברים על סטוריטלינג, ואני רוצה לשאול אתכם, אתה תסכים לעשות איתי פה איזשהו תרגיל קצר ומעניין, ונראה איך אפשר ביחד ליישם תבנית סיפורית מעולם הקולנוע, על מוצר, לא משנה איזה, תבחר מה שבא לך, ואנחנו ניקח את התבנית, יש כמובן כל מיני תבניות כאלה, אבל אחת מהתבניות הידועות יותר נקראת The Story Spine של פיקסאר, שהם כמובן אלופי אומנות הסיפור. אני אקריא את זה קודם באנגלית, ואז נתרגם את זה לטובת כולם. התבנית הולכת בצורה כזו, כל סיפור קולנועי או כל סיפור אנימטורי שהחברה יוצרת מבוסס על אותו פאטרן. Once upon a time there was, משהו קורה, every day משהו קורה, one day משהו משתנה, because of that, בגלל הדבר הזה משהו אחר קרה, and because of that משהו נוסף קרה, until finally, הסוף. אז בוא ננסה רגע, ואני רק כרגע אעשה תרגום קצרצר, היה, פעם קרה משהו, כל יום קרה משהו שחזר על עצמו, עד שיום אחד קרה משהו שהשתנה, שגרם לאיזושהי תפנית, בגלל התפנית הזאת קרה משהו נוסף, בגלל הדבר הזה קרה משהו אחר, עד שלבסוף, בלה בלה בלה. אז מה אתה אומר? בוא ניקח איזשהו מוצר ונראה האם אנחנו יכולים ליישם את התבנית הזו עליו.
בכיף, אני רק אגיד שלגבי האנגלית וזה כאן אני מצטער מראש למי שמקשיב, אבל האנגלית שהיא יותר טובה מעברית.
אין מה להצטער,
אבל רוב החיים שלי היו בלוס אנג'לס, אז כן, יאללה בואי נעשה תבנית.
יאללה, תבחר, לא, אתה אורח, תבחר אתה. מוצר שאתה מאוד אוהב, או שיוצא לך להשתמש. וולט, יאללה, קדימה. אז בוא נראה איך זה עובד לנו. Once upon a time there was.
ילד שהיה רעב.
כל יום.
מחדש לא היה לו מה לאכול.
עד שיום אחד.
הוא גילה את וולט.
ובגלל זה.
כל יום הוא יכול לאכול משהו חדש לפי בחירתו.
ובגלל זה.
הוא השמין ממש.
עד שלבסוף מה קרה?
עד שלבסוף.
הוא הבין שזה לא טוב, והוא מחק את האפליקציה. אוי ובוי.
הוא מחק את האפליקציה, בסופו של דבר.
אוקיי, מעניין, זה תרגיל מעניין. אגב, יש כמובן עוד המון המון תבניות, תבנית אחרת שאני מכירה, ואני בטוחה שגם אתה מכיר, היא נקראת The User Journey, שעוד פעם מתבססים על איזשהו, דיברנו מקודם על אקספוזיציה, אז על אקספוזיציה, על אירוע מכונן בחיי הגיבור, הגיבור צריך לצאת לאיזושהי פעולה, יש משבר, נקודת C, מתירים את הסבך עד שמגיעים לסוף. ואני לא סתם מדברת על זה, כי אני מנסה רגע להבין ממך, האם גם כשאתה או הצוות שלך בונים פיצ'רים, בונים מוצרים, האם אתם מסתכלים באמת על היוזרים כעל הגיבור, כעל על מינותו, תבנית עלילה סיפורית, אולי נכנסים לנעליים שלו? אני מניחה שכן, אבל אם אתה יכול טיפה לפרט על זה.
אני חושב שאחד המילים הכי, שתשמעי הכי הרבה בסביבה מעדבים, זה אמפתיה.
אוקיי.
כל הזמן מדברים על אמפתיה, איך אנחנו יכולים להיות אמפתיים. איך אני יכול לשים את עצמי בנעליים של המשתמש? הרבה מהזמן אנחנו נעבוד על מוצרים שהם לאו דווקא, אני לאו דווקא יהיה היוזר שלהם. ודרך אגב יכול להיות שאני אהיה היוזר שלהם, אבל כרגע אני עובד על משהו שהוא לא בכלל לקהל היד הזה. אתן לך לדוגמה, בשנה, שנתיים הראשונים שלי במטה, עבדתי בצוות שהביא אינטרנט למדינות מתפתחות.
אוקיי.
אז היינו צריכים, למשל, אז אני ביליתי שבוע בקניה, והצוות אחר בילה בקולומביה ובפיליפינים ובתאילנד וכל מיני מקומות בהודו, כדי להבין מה זה היום יום של משתמש בפייסבוק עכשיו שגר בקניה. ואז פתאום אתה רואה שהדברים מאוד שונים מהיום יום שלך שאתה חי בתל אביב בדיזנגוף והולך לים, כן? אז שבוע שלם בילינו בסלאמס הכי גדולים באפריקה, של איזה 200 אלף איש שגרים בפחונים, שאין להם בכלל חשבון בנק או ארנק, ובשביל להתחבר לאינטרנט הם צריכים ללכת לאיזשהו נקודת Wi-Fi ספציפי, שזה בדיוק הדברים שהם עושים, כמו שאנחנו, לא יודע אם את זוכרת או לא, היינו הולכים לכזה אינטרנט קפה, ומשלמים עכשיו על חצי שעה של אינטרנט לקבל אותה, נכון?
בטח, בטח, בטח שאני זוכרת.
תחשבי על פשוט לשנות את המקום שלך היום, שאת נכנסת ופותחת את הפלאפון וגולשת כמה שאת רוצה, לזה שהייתי מגביל אותך כל יום לכמה את יכולה להשתמש בפלאפון שלך. וזה מה שקורה שם. אנשים בעצם חיים במקומות שאנחנו לא יכולים לקחת את זה כמובן מאליו, כי אנחנו אפילו דברים full HD video. נכון? כולנו רוצים שיהיה לנו את הוידאו הכי איכותי בפלאפון, נכון? מצד שני, האיכותי הוא אומר הכי כבד, הוא אומר שלוקח הכי הרבה דאטה, והוא אומר שעכשיו אני יכול לראות וידאו אחד בפול HD, או אני יכול לראות עכשיו ארבע וידאוים בחצי מהאיכות של זה. אז צריך להבין מה יותר חשוב לאנשים, נכון? אז אתה הולך ומבלה זמן איתם ומבין למה הם משתמשים בהם, באיזה תנאים יש להם, מה ה-constraint שיש להם, איזה סיבות יש להם לעשות את זה. כל אחד מנצל את המוצרים האלה בעצם לפתור בעיות אחרות בסופו של דבר, נכון? יש אנשים שעושים את זה ברמה אישית, יש את זה ברמה עסקית. אפילו דברים, תחשבי, שיש מקומות בעולם שיש למשפחה אחת, טלפון אחד.
כן, שבינינו זה בלתי נתפס בכלל, אבל זה אכן קורה.
תחשבי שאת בעצם צריכה בלילה, עם, עכשיו את חיה עם עוד שתי אחים, יש פלאפון אחד לשתיכם, וכולם רוצים להשתמש בפייסבוק, וכולם רוצים להשתמש באינסטגרם, אז תחשבי כמה use cases חדשים זה פותח לך בתור מעצב מוצר, נכון? מי משתמש בו עכשיו? מתי אני יכול לדבר איתו? אני צריך לשלוח התראה עכשיו, אז למי אני צועק? מי הבן אדם האחרון שהיה מחובר בעצם באקאונט שלו, נכון? כל מיני דברים שבאים ונראים לנו כמובן מאליו, רוב העולם הוא לא כמונו. כשאני אומר כמונו זה, את יודעת, Western World Developed, בסופו של דבר הרבה, כמעט חצי מהעולם עדיין לא מחובר היום לאינטרנט. כמעט חצי מהעולם אין לו אינטרנט, אין לו גישה לאינטרנט. אז אמפתיה בסופו של דבר הוא משהו שהוא חובה. כל זה התחיל בזה שדיברנו על user journey, ואיך אנחנו בעצם יכולים בתור מעצבים לעבור את החוויה של היוזר שלנו.
אז תגיד, מה מעבר לאמפתיה? זאת אומרת, יש עוד איזה שהם תכונות בתהליך או אלמנטים בתהליך מעבר לאמפתיה?
בטח.
אוקיי.
בטח, בטח. אז יש את הפייז הראשון שאמרנו שהוא understand. We try to understand. ללכת ולבלות זמן בשווקים האלה עם האנשים האלה זה דבר אחד. עוד דרך בעצם ב-understand work זה לצלול לדאטה, נכון? הדאטה לא משקר הרבה מהפעמים, נכון? רוב הפעמים הדאטה לא משקר. על מה שקשה להבין בדאטה, אתה משתדל לראות when you're on the ground, נכון? אז אני צריך לבנות לי האמפתיה, או בעצם המקום שלי לשים את עצמי במקום של המשתמש, מורכב מכמה וכמה היבטים. יש לשבת פיזית ולדבר עם אנשים, יש לצפות בהם מהצד, יש לקרוא את הדאטה בסופו של דבר, יש לעבוד עם UX research שבעצם יעשו ongoing research על אנשים, יש local insight כדי להבין מהם הדברים הספציפיים לשווקים שהם ייחודיים. מה מיוחד בישראל לעומת מקומות אחרים שחשוב לנו להתייחס אליו שהוא לא נכון למשווקים אחרים למשל. מה הם מאפיינים תרבותיים של מקום, נכון? מה הם, נגיד, אני יכול להגיד לך שבהודו היה לנו פרויקט בזמנו שהתעסק באיך אפשר להגן כמה שיותר על נשים, נכון? עד רמה של תמונת פרופיל, איך אפשר לוודא שלא לוקחים תמונות פרופיל של אנשים ומשתמשים בהם במקומות שהם not appropriate. אז פיתחנו משהו שקוראים לו lock profile, שבעצם נותן הרבה יותר שליטה לאנשים, שאתה לא יכול לצלול ולראות, כאילו יש רמת כזה privacy של אנשים, שעד שלא היית הולך לשם ומבין בעצם מהי התרבות, אתה לא יודע לעשות את הדברים האלה. אז כן, אז יש את האזורים האלה. אחרי זה, אי אפשר להתעלם מהמקום שלו, של מה אפשרי בפרק זמן שיש לנו לפתור את הבעיה הזאת. כי אנחנו יכולים לעשות הכל, זה האתגר הכי גדול. בסופו של דבר, הגדרנו 3 חודשים לפרויקט הזה, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו יכולים לעשות ב3 חודשים, that is feasible. תמיד אנחנו יכולים לזרוק הכל לפח ולבנות הכל מאפץ ולהתאים אותו, אבל זה בדרך כלל לא יהיה הפתרון הנכון. אז יש את הקלישאה הידועה של design will take as long as you give us, נכון, לא משנה. אם תגידי לי עכשיו לעצב אפליקציה עד מחר בבוקר, אז אני אעשה את הכי טוב שאני יכול.
כן.
בשביל להביא לך מחר בבוקר. אם תגידי לי, קח 3 חודשים ותעצב את אותו אפליקציה, אני אעבור תהליך אחר, ואיך שאני הולך לבנות אותו.
כן.
אז השאלה כמה זמן אתה משקיע בכל אחד מהשלבים האלה, וכמה זמן יש לך, וכמה resources יש לך, זה היה ההבדל הגדול שהיה דרך אגב במעבר שלי לעבוד במטה. שאתה עובד בסקייל, משוגע שאין בהרבה חברות אחרות, זה פשוט נותן לך כלים אחרים שאין לך. שעבדתי בפיקספליט בתור יזם והקמנו מוצר שהיה לך איזה 1,000,000 משתמשים, אז כמה אני כבר יכול לנתח ביג דאטה ולנתח דברים בהתנהגויות, לעומת שאנחנו מדברים על מיליארדי אנשים. אז הכלים שיש לך גם הרבה פעמים מגדירים לך את אופי העבודה שאתה בעצם יכול לעשות, או איזה resources. ודרך אגב, יש מקומות, גם אצלנו, שאתה מחליט שיש לך צוות שוואלה, היית רוצה שיהיה לך יותר data science, אבל אין לך, או היית רוצה שיהיה לך עוד מעצב, אבל אין לך, ואתה צריך לקחת את הכלים שיש לך ולהבין, אוקיי, אלה הכלים שיש לי, אני צריך להסתדר איתם, ואז אני אבחר את התהליך הכי נכון, איך אני ניגש לבעיה, ואיך אני עובר בעצם את ה...
כן, שוב, אני חושבת שאצלכם מה שנקרא זה הרע במיעוטו מאופי החברה ומגודל החברה וכולי, אבל זה כנראה נכון בכל ארגון בשלב מסוים, אין משאבים שהם בלתי מוגבלים, זה תמיד נכון. אתה מספר פה באמת על המון פרויקטים שהם באמת מעניינים, חלק הכרתי, חלק פחות, אני מניחה שגם מי שמקשיב לנו, אבל אני רוצה שנעשה רגע קפיצה, כי אנחנו מתחילים כבר להתקרב לסוף הפרק, ועדיין יש כמה דברים מעניינים ששווה לדבר עליהם, אז בואו נעשה קפיצה. קפיצה לעולם שאתה בנית, אפשר לומר, לסיפור שאתה יצרת, וכחלק מהדברים שאתה עושה, אתה גם חוקר לא מעט את הקשר שבין אסתטיקה למתמטיקה, אם אפשר להגדיר את זה ככה. אז בוא נדבר על השיטה שאתה פיתחת, קצת הזכרתי את זה בתחילת הדברים, שיטת פיבו, קיצור לפיבונאצ'י, על שם המתמטיקאי האיטלקי ליאונרדו מפיזה, שנודע בכינוי פיבונאצ'י, והשיטה מבוססת גם על סדרת פיבונאצ'י, וגם על יחס הזהב של אדם אחר, לא פחות, אולי קצת פחות מפורסם, האסטרונום והמתמטיקאי הגרמני יאנס קפלר. אז בוא תספר לנו את הסיפור, קודם כל מאחורי השיטה, איך הגעת לחקור את זה? מה גרם לזה בכלל לקרות?
כן, אז האמת שהכל התחיל ב-2008, once upon a time.
Once upon a time, הנה, אנחנו חוזרים לפיקסאר.
הנה, חוזרים לפיקסאר, היה מעצב בשם עדי שלמד, אבל היה לי מאוד קשה יותר ברמה לפי העין, לייצר היררכיה וקומפוזיציה שהייתה וואו. הייתי יושב ומסתכל על חבריי לכיתה, שגדלו בסביבות אומנית, יודעת, מסגרות אומנותיות כאלה ואחרות, הגיעו מאיזשהו רקע, והיו מסוגלים לשבת ולבחור את הצבע המדויק, ואת הגודל ואת היחס הנכון. ואז בשנה ב', היה לי מרצה בתור בשם איבון, שהיא לימדה אותן בכלל בהיסטוריה בוליביה ומקסיקו. ושם איכשהו נחשפתי לפיבונאצ'י, וזה נורא ריתק אותי בתור מישהו שמאוד אוהב טבע בלי שום קשר, לגלות שפיבונאצ'י גילה שיש איזשהו פאטרן שחוזר על עצמו בטבע, איזשהו יחס, איזשהו רצף מספרי, כמו שקוראים לו הפיבונאצ'י סיקוונס, שחוזר על עצמו בהמון אלמנטים בעולם שלנו. זה נכון מרמת הזרעון הקטן של פרח, ואיך הוא מתפתח בסופו של דבר, עד מערכות מזג אוויר, קונכיות, גלקסיות, ויחס של דברים ואיך הם מתפתחים. הרבה מהדברים האלה, it just made sense, כי זה הפך בעצם את האסתטיקה של משהו למשהו שאני יכול למדוד, עם מספר. שבעצם אני רואה יחס בין משהו למשהו, ואני לא צריך להשתמש בעין או בתחושות הבטן שלי להגיד לי זה נכון, אלא זה נותן לי מספר אבסולוטי, שאני בסופו של דבר יכול להגיד, זה המספר שאני יכול לעבוד בתוכו. אגב, גם בתור מעצבים היום, בסופו של דבר כל מה שאנחנו עושים, יהיה מתורגם למספר. גודל, יהיה לו מספר רוחב וגובה. צבע, יש לו מספר אנימציה, יש לה פרק זמן, יש לה גדילה. הכל בסופו של דבר יהיה מתורגם למספרים. וכן, מתמטיקה זה לפעמים בדרך יוצא שמעצבים שומעים מתמטיקה וזה נהיה מפחיד או מרתיע. אבל זה ממש לא מתמטיקה ברמה הזאת, זה ממש ברמת א', ב', כאילו ללמוד plus and minus and division.
אוקיי.
אז קודם כל גיליתי איזשהו עולם שאני יכול מאוד להתחבר עליו, ומשהו שדיברתי עליו גם בהתחלה, משהו שיכול לגבות את ההחלטות שלי. למה? את הלמה הזה, נכון? הלמה הזה, בתור מעצב, זה אחד הדברים החשובים, שאני צריך להניח עכשיו איזשהו אימג' או משהו על, ולייצר קומפוזיציה, אני אזיז אותו ויש לי מיליון מקומות לשים אותו על הדף, עד שאני אגיע למקום ואני אגיד, זה המקום המושלם. וזה נתן לי פשוט כמו, aesthetic calculator, שאני יכולתי ממש למדוד ולפלטר בעצם אופציות, ולהגיע לאיזושהי החלטה שהיא מגובה על ידי זה, שיש יחס בין הדבר הזה שאני שם פה לבין הדבר שקיים. יש בסופו של דבר שתי החלטות שאנחנו צריכים לקבל במקום של יחס של משהו. או שאני צריך לקבל החלטה שאני שם משהו ביחס לדף או ביחס לקנבס, או שאני שם אותו ביחס לאלמנט או אלמנטים אחרים. נתן דוגמה, אם אני מעצב עכשיו כרטיס ביקור ואני רוצה לשים עליו צד אחד רק את הלוגו, אז יש לי את הלוגו ואני צריך להחליט איזה גודל הלוגו הזה יהיה. הפרמטר היחידי שיש לי להשתמש בו זה הגודל של הכרטיס ביקור, נכון? זה הדבר הפיזי-ויזואלי היחידי שיש לי להתייחס אליו.
כן.
אם אני רוצה לשים שם עכשיו לוגו פלוס שם, אז אני יכול להתייחס לקנבס, ואני יכול להתייחס אחר כך ללוגו, והשם הזה צריך להיות ביחס ללוגו, אז יש לי את הלוגו, שהלוגו יתייחס לקנבס, וזה יכול להמשיך הלאה והלאה והלאה. Anyways, בסופו של דבר, אחרי שהלכתי וחקרתי את העולם הזה, ראיתי שבאמת יש פה איזשהו פאטרן שמגדיר אסתטיקה וגדילה של דברים ויחס, ואפשר להשתמש בו בעצם לבנות דברים, והלכתי ותרגמתי אותו לעולם דיגיטלי יותר. שוב, לא המצאתי לא את הפיבונאצ'י סיקוונס, לא את התיאוריות שלו, אני יצרתי איזשהו מקום, it's like an application, how do you apply this to anything. והתחלתי לבדות את זה כלים כאלה לעצמי שמחולקים לפי היחס של פיבונאצ'י, שאמרתי יחס הזהב, יחס הזהב הוא היחס של כל מספר לקודמו. פיבונאצ'י זה בעצם שתי מספרים, אחד פלוס השני, שווה את הבא בתור, ואז הלאה והלאה והלאה. אז יחס הזהב בעצם יושב בין היחס של מספר למספר. אחרי שפיתחתי את זה והתחלתי להשתמש בזה עם עצמי, שנים השתמשתי בזה פשוט לעצב כל דבר. התחלתי להראות את זה לכל מיני אנשים אחרים, וזה היה נשמע מעניין. ואז באיזשהו שלב הרציתי על זה באמת בכנס שקוראים לו UFI Live בארץ, וזה קיבל לא מעט attention, והמון אנשים בעצם פנו אליי לשמוע יותר, ואז החלטתי לעשות סדנאות. ועד היום אלפי מעצבים כבר הורידו את הכלים, ועשיתי סדנאות אינסופיות, כאילו בתקופה שהיה לי יותר זמן לפחות.
Okay.
עד, גם הייתי גם בפולין, ודיברנו על זה מול 2,000 מעצבים מכל הקהילה בפולין. וזה הפך להיות בעצם תיאוריה שאתה יכול להשתמש בה בעצם לעצב כל דבר. עשיתי את זה בעולם הפיזי, בעולם הדיגיטלי, וזה עובד. וקצת התאהבתי בדבר הזה.
אז קודם כל זה נשמע סופר מעניין, גם לאדם שהוא לא מעצב. אני בטוחה שמי שמקשיב ומאזין לנו כרגע, זה לגמרי מקפיץ לו ככה את הסקרנות ואת העניין. ממש ככה בקטנה, מעניינתי לשאול אותך כשאלת המשך, אתה קצת נגעת ואמרת שאלפי מעצבים משתמשים בכלים האלה, אבל אני לא יודעת אם הם משתמשים בזה בצורה עצמאית, כשהם עובדים בבודדת, אבל מעניינתי לדעת עד כמה מקומות עבודה, או שאתה חלק מהם, או שהם מזמינים אותך, עד כמה הם פתוחים להכניס סיפור חדש בעצם לסיפור העיצובי שהם כבר רגילים לעבוד איתו, כי מה שאתה מביא פה זה משהו אחר.
להטמיע את זה בצוותים מאוד מאוד גדולים זה הרבה יותר מורכב, לא בגלל הגודל, אלא בגלל שבדרך כלל המקומות האלה יש בה איזה שהם design systems,
כן.
כמו שאמרתי בהתחלה, mm-hmm. זה לא של FIBA, הוא the one and only design system, כן? המקום הראשון בעצם שהטמנתי את FIBA במקום יותר רחב שהוא צוות, זה היה מבובת,
mm-hmm.
כי זה היה המקום הראשון שעבדתי בתור מנהל עיצוץ. ושם גיליתי עוד יותר את הכוח שלו, שאיך אתה יכול בעצם לתת, לעבוד בתוך סיסטם בסופו של דבר, ולתת לאנשים עדיין את החופש להם לעצב, בתוך מגבלות שאנחנו מגדירים אותם בראש כצוות של, אוקיי, אנחנו משתמשים בפיבו עכשיו לייצר את מובט. אז כל אחד יודע בעצם מה הכלים שיש לו לעבוד בתוכם, אז זה לא דיזיין סיסטם ברמה שהנה הקומפוננטה שאתה צריך להשתמש בה, אלא יותר, הנה היחסים של כל אחד מהדברים שאתה רוצה לבנות, תשתמש בזה. אחרי זה אתה הופך את זה בעצם לסיסטם. אז זה היה מעניין, כי אתה מגדיר בעצם, אני אעצב מסך אחד, ומישהי אחר אעצב מסך אחר, ומישהו אחר אעצב מסך אחר, ובסופו של דבר אתה שומר על איזשהו אחדות וקונסיסטנטיות, וזה מייצר לך בעצם משהו הרבה יותר הוליסטי, שיש לך עובד בצוות, וכל מובדים תחת אותם מגבלות, או guardrails בעצם בתוך הדבר הזה.
אוקיי, אז כמו שאמרתי, אנחנו ממש מתחילים להתקרב לסוף. שוב, יש עוד מיליון דברים שהייתי יכולה לדבר איתך עליהם, אבל בסוף זמננו מוגבל. אבל מעניין אותי ככה לקראת הסוף ולקראת שאלון מרסל פרוסט, שתכף נגיע אליו. אנחנו רואים היום ככה התחלה של מוצרים טכנולוגיים שנדמה שהם קצת מאיימים על עבודת המעצב, או אני לא רוצה להישמע יותר מדי מרחיקת לכת ולהגיד מייתרים את עבודת המעצב, עוד לא לדעתי בעולמות עיצוב המוצר, אלא יותר ברמת מרקטינג, ברנד וכולי. ראינו את זה לאחרונה, אני לא זוכרת את שם המוצר, אבל אתה יודע, שמקריאים או כותבים באיזושהי תוכנה מה אנחנו רוצים לעצב, והכל יוצא לך בכמה ורסיות, אתה בטח מכיר את זה טוב ממני, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה איזשהו סנריו שהתהליכים האלה, המוצרים האלה, יתחילו לחלחל גם לעולמות עיצוב המוצר, בצורה כזו שבאמת נוכל להקריא או להכתיב למחשב מה אנחנו רוצים שיהיה במוצר, ופשוט תוכנה תעצב כמה אפשרויות, והמעצב לא יהיה בתמונה בכלל.
כן, בהחלט. ואני חושב שזה גם כאן, אני לא חושב שזה מקום של יותר, אלא לשנות את התהליך.
אוקיי.
והכלים שיש לי. אם אני התחלתי לעצב, זה היה פוטושופ 3, משהו כזה. אין מה להשוות בין היכולות שיש היום בפיגמה, ב-XD, בשאר התוכנות שמשתמשים בעצם, שמייעלים לי את העבודה. זה מה שזה עושה, כל תהליך של ייעול בסופו של דבר. אז קודם כל, ברמה של ה-execution, אם פעם, בוא ניקח דוגמה למשל של אתר ריספונסיבי. אתר רספונסיבי מדבר על משהו שאם אני עכשיו רואה אתר ואני אגדיל ויקטין את החלון של החום שלי, העיצוב אמור להשתנות בהתאם, נכון? כי הקנבס שלי משתנה, נכון? פעם הייתי צריך לייצר אחד אחד, פריים פריים, את כל ההתנהגויות של מה קורה. היום, בתוך הכלים, אני מגדיר קומפוננטות שיודעים לעשות את זה אוטומטית, נכון? הדברים האלה קורים לבד. היכולות פרוטוטייפינג שלי. היום אני ממש בקלות יכול לייצר איזושהי חוויה של פרוטוטייפינג. שפעם היה יכול להיות תפקיד שלם, עדיין יש, תפקיד של פרוטוטייפר. בתוך הצוות יש תפקיד של מישהו שהוא יושב והוא עושה פרוטוטייפינג, וזה היה ספשלטי שלו, כן? היום כלים הרבה יותר קלים, כל אחד יכול ללמוד, לבוא לייצר פרוטוטייפ, שפעם היה לוקח לי הרבה יותר זמן. אז שוב, התהליך שלי מתקצר, מתייעל, עד מקום, יש ללא ספק, דיברת קצת על מרקטינג, יש לנו את טיילור ברנדס, נכון? זה עושה לי, למרות שזה חברה מדהימה שעושה הרבה יותר מרק לעצב לוגויים, ונותנים המון שירותים, אני בסופו של דבר נכנס, ויש פה מכונה, רובוט שייצב לי עכשיו לוגו בשביל העסק שלי, נכון? ויש מקומות ש-that's good enough, ואני לא אצטרך ללכת ולעשות עכשיו השקעה של מיליונים לעשות מרקט פיד ועיצוב, כל מיני דברים. יש use cases שזה יתאים לזה, ויש use cases שזה פחות יתאים לזה. אני מאמין שתמיד ירצה איזושהי מעורבות של בן אדם, נפש, אדם, human, you need to keep it human בסופו של דבר, ויש נואנסים קטנים שיקח עוד המון זמן לרובוטים כביכול להחליף אותנו בתוכם, אבל כן חשוב להבין איך אנחנו מנצלים את הכלים החדשים האלה לייעל את העבודה שלנו. אני חושב שעוד רחוק הזמן ממקום שזה יחליף את המעצב בעצם.
טוב, אז נדבר אולי בעוד משהו כמו 20 שנה ונראה על הסקאלה, האם הרובוטים באמת, לאן הם הגיעו, לאן הם התפתחו.
או שאני הפכתי להיות רובוט.
ממש מקווה בשבילך שלא. ממש מקווה בשבילך שלא. אבל אם כן, אמרתי לך, אתה תהיה אחד מהרובוטים הנחמדים ביותר. אז טוב, שאלה אחרונה, לא מטה, לא פייסבוק, לא אינסטגרם, לא כל המוצרים שקשורים, כי זה לא פייר, דיברנו עליהם כבר מספיק, וגם לא וולט, כי גם אותו הזכרנו כבר כמה פעמים. איזה מוצר היום בעיניך מספר סיפור מעולה? אתה יכול לבחור מוצר טכנולוגי או מוצר פיזי, משהו שככה בא לך לשתף אותנו.
אני לא יודע אם זה לא סטורי טלינג, אבל אני מסתכל פה לידי, ואחד הכלים שאני משתמש בהם הכי הרבה בשנתיים האחרונות, זה אייפד, וזה נשמע לך אולי טריוויאלי, אבל היו לי מלא אייפדים לאורך השנים, וההבדל הגדול שהיה פה, הגדול, הוא שזה פעם ראשונה שאפל הוציאה את הגדולים יותר, שזה היה 12-13 אינץ' של אייפד, וזה החליף לי את הנוטבוק. וההבדל העיקרי הוא, זה הוא שם אותי במקום שאני מרגיש שיש לי A4 ביד, ואני משתמש בו עם העט, נכון, בסופו של דבר. והוא נתן לי ערך מדהים. למה? כי למה עזבתי את הנוטבוק בקבוצו? כי הוא בעצם הפך את הנוטבוק, הוא לקח את הנוטבוק ולקח אותו כמה רמות מעל. כי הוא נותן לי היום, מה האתגר הכי גדול שלי בנוטבוק? היסטורית, לך תמצא את הדף הזה עכשיו שכתבתי את מה שרציתי לכתוב, נכון? היום האייפד שלי יודע לקרוא את הכתב יד שלי, ואני יכול לחפש כל דבר, ואני יכול למצוא אותו, נכון? אני יכול בסופו של דבר גם, אחרי שכתבתי כל דבר, לעשות לו copy-paste, ולהכניס אותו להיות עכשיו טקסט, ולשלב אותו עם כל דבר. אני יכול עכשיו לא לחשוב פעמיים ששכחתי את הנוטבוק בבית, כי אם שכחתי את האייפד, אז יש לי את הטלפון, ואם שכחתי את הטלפון, אז יש לי את הנוטבוק, ואם שכחתי את הנוטבוק, אז יש לי את השעון, כאילו, אז הסיפור הגדול הוא, יש פה שתי דברים, יש פה קודם כל את האקוסיסטם של מוצרים, נכון? יש פה אקוסיסטם שלם, שזה נכון להמון דברים, ויש פה את הדיווייס עצמו, ואיך אני יכול עכשיו לתת לי גישה לתוך אותו תוכן, מפלטפורמות שונות, ולשמור אותי עדיין, אם דיברנו על הוקט, נכון? היום אני הוקט ואני משתמש הכי באפל נוטס, הכי פשוט, לא אבר נוט ולא כל מיני פנסי נוט טייקינג, אפל נוטס. והסיפור של הדבר הזה מספר לי הוא ש-I have my notebook with me wherever I go בסופו של דבר. אני תמיד הייתי מסתובב עם פתקים קטנים בכיס, כי היה עולה לי איזשהו רעיון והייתי חוזר הביתה עם מלא פוסט-איטים, ואז מוצא את הנוטבוק שלי ואורז אותם בתוך הדבר הזה. והיום הדבר הזה הפך להיות ה-best friend שלי, יש פה שתי דברים, יש פה את הסטורי טלינג של איך הדבר הזה השתלב לי בחיים, אבל הדבר היחידי והעיקרי שקרה פה, הם עשו משהו יותר גדול. האייפד נהיה יותר גדול, שנתן לי תחושה הרבה יותר נכונה של מה שאני מסובב איתו, וככה הם קנו אותי, והנה כבר שנתיים וחצי, זה הכלי שלי.
מדהים, אז לא כיוונת, אמרת בהתחלה שזה לא סטורי טלינג, אבל בסוף זה כן קצת יצא סטורי טלינג, ומה שמדהים זה שהדוגמה שנתת היא, אתה יודע, מבית היוצר של אפל, שהוא אמנם כבר סטיב ג'ובס מת, אבל הוא היה בין הסטורי טלר זה יותר מוצלחים ויעילים לטעמי, אתה יודע, בעולמות שלנו. אז קודם כל תודה על הדוגמה הזו, ואנחנו באמת עכשיו בסוף, נעבור מסטורי טלר אחד, ג'ובס, זכרונו לברכה, לסטורי טלר אחר, גם זכרונו לברכה, למיטב ידיעתי, למרסל פרוסט, שהוא באמת נשאל שאלון מאוד מפורסם, שנודע כשאלון פרוסט באי שם, במהלך המאה ה-20, ואנחנו נתחיל. אז מהי המילה האהובה עליך, עדי?
המילה האהובה עליי, היא לא מילה. היא צחוק, חיוך.
אוקיי.
אבל? את לא רוצה שנתחכם, אבל
אני אתן לך מילה. לא, זה לא שנתחכם, פשוט נגיע לשם אחר כך עם שאלה מקבילה. אז אני אחזור, מהי המילה האהובה עליך, עדי?
המילה האהובה עליי היא תודה.
מהי המילה הכי פחות אהובה עליך?
לא יכול, כי אתה לומד בעולמות שלנו שאין דבר כזה.
אוקיי. מה מדליק אותך?
גדילה של אנשים.
אז אתה בפוזיציה נכונה למה שאתה עושה בתור מנהל.
זה הג'וי הכי גדול שלי בסופו של דבר.
שאלה הפוכה, מה מחבא אותך?
להרסב אנשים. כאילו לא לעמוד במילה, או לא להצליח לעזור למישהו, או משהו כזה.
אוקיי. אתה זוכר את השאלה הראשונה שרצית להתחכם בה? אז הנה, עכשיו אתה יכול לחזור אליה. איזה סליל או רעש שאתה אוהב?
צחוק. של הבת שלי תמיד נחמד, אבל... לא, אני חושב שאני משתדל ביום יום שלי, לא משנה מה שאני עושה, לשלב בו הומור באיזשהו מקום. כמובן במינון נכון. אני מאוד מאמין בתהליכי עבודה we do our best when we are at our best. אז אני חושב שהומור זה חלק מאוד אינטגרלי מי שאני ולהיות כמה שיותר קליל.
אוקיי. אז השאלה ההופכית, איזה צליל או רעש שאתה שונא או לא אוהב?
בכי.
הגיוני, make sense.
אותו דבר, גם של הבת שלי וגם של כל הסובבים.
כן, אוקיי, נשמע הגיוני. שאלה הבאה, מהי הכללה האהובה עליך, וזה יכול להיות או באנגלית או בעברית?
Fucking shit.
אם לא היית עוסק במקצוע שלך, מה היית עושה או מה היית רוצה לעשות?
שאלו אותי את זה שבוע שעבר, ואמרתי חקלאי.
באמת? למה? למה חקלאי?
זה משהו שהוא קודם כל משלב טבע, משלב גדילה, משלב המון taking care of, ועם זאת הרבה מדע, הרבה כביכול מתמטיקה. עכשיו אני אומר, כשאני אומר חקלאי זה לאו דווקא, זה משהו שהוא בעצם ליצור משהו מאפס ולגדל אותו ולהיות אחראי עליו. ולראות את התוצאות, אם אצלי היום בתפקיד שלי הרבה מה, זה לאו דווקא רק המוצרים, אלא אנשים שאתה מגדל. בצורה קרירה אפשר להגיד שהמוצרים אצלי הרבה פעמים הם אנשים, בזה שאני רואה בן אדם מתקדם וגדל ומסוגל לקחת על עצמו דברים שלא יכול לקצות לפני שנה, מראה לי על גדילה. זה משהו שהוא אפשר ממש להיות tangible ולהרגיש את הגדילה שלו.
מעניין. אז אתה, במילים אחרות, אתה היום כבר חקלאי, חקלאי של אנשים.
כן.
שאלה הבאה, באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק?
כל דבר שהוא לא דורש להשתמש במוח, כל דבר שהוא אוטומט בעצם, פיצואיסטי, כל דבר שהוא מוגדר מראש.
בסדר גמור. ושאלה אחרונה חביבה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיע לשעריו?
הייתי שמח לדעת שהכל מעוצב לפי פיבונאצ'י. שהוא יצר את גן עדן כמו שהוא יצר את באותו סיסטם שהוא יצר את העולם.
וואו. זה יהיה ההוכחה החותכת לכך שהשיטה שלך היא דיוויין, אתה יודע. דאבל מינינג. אוקיי, מעניין, מעניין.
כן, ועל הדרך שיגיד לי שפרדי ברקרי מחכה לי שם על ההופעה.
אם זה קורה, בבקשה תשמור לי מקום לידך בקהל, בסדר? אחלה. טוב, תקשיב, עדי, ממש ממש היה לי מעניין וכיף ומרתק לדבר איתך. חרף העובדה שעבדנו ביחד, וחרף העובדה שאני קצת מכירה את העולמות שלך, פתחת פה עוד הרבה צוהרים, מקווה שככה אומרים את זה בעברית, צוהרים, חלונות נוספים לתחום הזה, ואני רוצה מאוד להודות לך. יש איזשהו מסר אחרון לאומה שאתה רוצה להגיד לפני שניפרד?
Design responsibly. קודם כל, don't be an asshole. ובסופו של דבר שיבינו שאין, כמו שאמרנו לפני זה, אין פה איזושהי נקודה שאנחנו מנסים להגיע אליה, אלא יותר איזון נכון של היום-יום שלנו.
מדהים. אז אני שוב אומרת לך תודה רבה על השיחה המרתקת הזו, ועל רקע מוזיקת הסיום שלנו, אני אגיד למאזינות ולמאזינים, כמו שאנחנו מסיימים כל פרק, שתנסו לחשוב עד הפרק הבא של סטורי טלרס, מה בעצם הוא הסיפור שלכם.